כאן עוד. להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
מאחורי השירים עם חיים הדור.
אהרון רזאל הוא אורח התוכנית. ערב טוב לכם, האזנה נעימה.
אם אלה על ארס יצועי, אם אתן שנת לנאי, לאף אפי תנומה, עד אמצע מקום להשם. אם אבוא באוהל ביתי, אם אלה על ארס יצועי, אם אתן שנות לנאי, לאף אפי תנומה, עד אמצע מקום לשם. ובלב עולה תפילה, עד מתי גולה וסורה, שובי בת מלך אל עיר מלוכה, מתוך ההפכה. איך היה נווה למדבר, גם ציפור בנתה ביתה, ובת ציון שנותרה לבדה בשדה עזובה. ובלב עולה תפילה, עד מתי גולה וסורה, שובי בת מלך אל עיר מלוכה, מתוך ההפכה. השם בציון היווה למושב לו, פה אשם זאת מלוכתי, כי איוויתי לך. ובלב עולה תפילה, עד מתי גולה וסורה, שובי בת מלך אל עיר מלוכה, או גדול יבקר.
מה אתם אומרים? על המקצב אני שואל. מה אתם אומרים? איזו פתיחה מלהיבה לאלבום חדש עם השיר עד אמצע מקום לאדוני. וזה האלבום ה-11 של אהרון רזאל. פעם ראשונה במאחורי השירים, אז בוודאי אנחנו נאמר לו ערב טוב וברכות על האלבום החדש.
תודה רבה, תודה רבה.
עם 11, אז מתי התחיל הראשון?
הראשון, הדיסק הראשון קראו לו הסנה בוער. מי שעוד זוכר, וזה היה לפני בערך 20 שנה, הייתי אז חייל משוחרר, אחרי שנה בערך, נסעתי לצפת למסע חיפוש עצמי, כמו שהרבה ישראלים עוברים, תקופה כזאת בחיים, ושם בעצם נפתח לי הכיוון הזה של להיות זמר דתי, בוא נגיד, והדיסק הראשון יצא אז.
אני הייתי
97.
בטוח, אני הייתי בטוח שתגיד שזה נולד, כשנולדת, כי בגנים של המשפחה שלך עוברת המוסיקה כחוט השני, ולכן בכלל זה לא הייתה אופציה אחרת.
זה נכון, אני באמת, האמת היא שמי שממש זוכר אותנו, ויש כאלה, זוכר שהיה לנו להקה כשהיינו קטנים, יונתן היה קלידים, אני הייתי בס, וריקה, אחותי הייתה זמרת, ואנחנו הוצאנו כבר אז דיסק בעצם. זה לא ב-11, זה...
זה בנחוץ לנו. כן. לא, זאת אומרת, היה ברור שמוסיקה זה דרך חיים אצלכם במשפחה.
נכון.
ובאיזשהו שלב זה גם הפך להיות פרנסה, אני מקווה פרנסה טובה.
תודה רבה. כן, האמת היא שבאמת זה פרנסה, וזה לא מובן מאליו בכלל, כי מוזיקה זה, אנשים לא תמיד רוצים לשלם על זה, אני חושב, כי הם מרגישים שזה הכיף שלהם. זאת אומרת, אני תמיד צוחק שנגיד באיזה, אנשים מבקשים לך לבוא, יודעים שצריך לשלם על הנהג, או על המסגן, או על האוכל, אבל המוזיקה זה נראה להם כל כך, אתה יודע, משהו רוחני, אבל ברוך השם...
אתה מדבר בעיקר על אלה שאולי לא יודעים שצריכים לשלם עבור אלבום, אלא רק להוריד אותו בצורה לא חוקית, אבל אלה שמגיעים סוף סוף למופע שלך יודעים שהם משלמים, אני מקווה שהם גם עושים את זה.
נכון, כן.
בוא נדבר על האלבום הזה, אלא בסופו של דבר צריכים איזשהו אתגר, או איזושהי סיבה טובה פתאום להתכנס לאלבום נוסף. נגיד שסיימת את האלבום העשירי, כבר התחלת להלחין לאלבום ה-11, איך, מה הטריגר שלך לעשייה הזאת?
באמת, גם כן, אני מודה לבורא העולם על דבר כזה, כי זה גם לי לא מובן מאליו, אבל יש לי איזשהו כל הזמן דחף יצירה, שהוא לא מרפא ממני. הוא כל הזמן, החיים עצמם נותנים לי השראה, זה יכול להיות פעם איזה... פסוק שראיתי, או זה יכול להיות פעם איזשהו מכתב שקראתי, זה יכול להיות איזה משהו, ואני באמת, בוא נגיד שעדיין, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, יש לי איזה שיר, אולי תפיק, אין לי זמן, אני אומר, יש לי עדיין, אני מאוד עסוק ביצירה שלי ולהוציא אותה, וככה, כשאני גומר אלבום, מיד אני מתחיל לחשוב מה האלבום הבא, כבר, לא שאני ישר מקליט, אבל אני מתחיל לחשוב מה החומרים, מה רוצה להתעסק איתם.
החוברים בדרך כלל מדאורייתא או מהמקומות אחרים, הקדושים האחרים, לא?
תראה, אני אגיד לך, לא ממש, זאת אומרת, למשל השיר הראשון שמענו, אני חושב שאני עושה דבר שהוא סוג של פוסט-מודרניסטי כזה, זאת אומרת, הוא מתחיל למשל, הבית הוא פסוק, עם אבוא באוהל ביתי, עם עולה לארץ יצואי, ואחר כך אני, והבית השני והפזמון, הוא מילים שלי, זאת אומרת, סוג של תקשור עם פסוק, זה לא שלקחתי פסוק והלחנתי כמו שעושים פעם, אני יודע, עוד יישמע ברי יהודה, וזהו.
אתה נותן את הפרשנות שלך, את הערך המוסף שלך, כדי לעשות את השיר הזה יותר, עם נפח יותר,
נכון.
אולי של כאן ועכשיו. כן. נדבר על זה מאוחר יותר, בוא נעבור לשיר השני, אם יש את...
אם יש את נפשך.
מי כתב?
אז זהו, בדיוק זה דוגמה, זה, יש כאן משפט של ביאליק, אם יש את נפשך לדעת את המעיין, ממנו שבוע אחיך.
וואו.
זה משפט שגדלתי עליו בתור, אפילו נגיד חילוני, שהכיר את השירים האלה.
החילוני.
החילוני, וזה, אבל שיר מאוד, קצת שביאליק בעצם אומר, חבר'ה, אם אתם רוצים לדעת באמת מה נתן אפילו, נגיד לדור החלוצי, מה נתן לנו את ה... את ה, את ה אם יש, הוא אומר, אם יש לכם לדעת את המעיין, סור על בית המדרש הישן. אז אני היום במקום שלי, היום חזרתי לשיר הזה, לקחתי את המשפט הראשון שלו, והוספתי בעצם את מילים שלי.
דווקא ביאליק, שמאוחר יותר קצת... אתה יודע, לא אהב יותר מדי את ה...
כן, אבל הוא, אני חושב שהוא ניהל כל החיים איזה שוק של...
דיאלוג.
כן.
הוא עשה דיאלוג, אבל בסופו של דבר אני חושב שהוא קידש יותר את החילוניות מאשר את המגזר שלך. ככה אני זוכר לפחות מהדברים שהיו, אבל עובדה שאתה משכת את המשפט הזה שעושה את השיר הבא כפי שהוא. אם יש את נפשך, הנה אהרון רזל איתנו כאן במאחורי השירים.
אם יש את נפשך, אם יש את נפשך לדעת את המעיין, אם יש את נפשך, אם יש את נפשך לדעת את המעיין, את המעיין ממנו שבו אחיך את אמונתם. אם יש את נפשך לדעת סוד אהבתם, סוד נצחיותם. אם יש את נפשך, אם יש את נפשך לדעת את המעיין, ממנו שאבו ולא התייאשו, אף שאכל להם, אכל להם שעתם, את המעיין ממנו שאבו אחיך את אמונתם. אם יש את נפשך לדעת סוד נצחיותם, סוד אהבתם. בשעות מצוקה, קושי ואובדן, במהרה איתם היה בצרתם, ניסו להעבירם מעל אמונתם, תמיד ידעו, צודקת היא דרכם, אם יש את נפשך לדעת סוד אהבתם, לצחיותם. אל בית המדרש, סו אל בית המדרש הישן, אל בית המדרש, סו אל בית המדרש. אל בין הספסלים, מול ארון ספרים, הקשבת הניגון העולה מתלמודם, אל בין המבקשים, קרבת האלוקים, איננה בשמיים היא ולא מעבר ים, אם יש את נפשך לדעת מהי הבאר, נתנה להם לימם. יעידו תואמיה כמימי המתוקים מכל נעימות עולם. רבתה את סימונם, בעוני ניחמתם, בחושך יורם, בכאב רפואתם, הייתה עם מבצרם, ממלכתם, מפוזרים, שמרה על אחדותם, היו דלים, היו ראשים, שמו הכתר לראשם. אל בית המדרש, סור אל בית המדרש הישן, בית המדרש, סור אל בית המדרש. ובאותם ימים קשים מסרו נפשם, אל מאחלת הם בראש מורם, שמע ישראל אמרו, ובאחד יצאה נשמתה. כל עוד והם ידעו אי שם בבית המדרש הישן דולק, הנר עולה אותו ניגון המלווה את לימודם, וזהו ניצחונם שלא יכבה לרב עוד לעולם. וזהו ניצחונם שלא יכבה לרב עוד לעולם. אם יש את נפשך, אם יש את נפשך, אל בית המדרש, צור אל בית המדרש הישן, אל בית המדרש, צור אל בית המדרש.
שיר עם הרבה נשמה, נכון? זה נשמע נפלא.
תודה, תודה רבה.
ודובר באהרון רזל שנמצא כאן באולפן, שכבר אמרנו שהגנים הכתיבו שהוא יהיה מוסיקאי, אבל מעבר לזה חשוב לומר שהוא למד הרבה מוסיקה, ועסק בזה שנים רבות, ואני ככה תוהה, האם באיזושהי שתוך כדי עשייה, אתה לא ככה מתלבט, האם המוסיקה שלך צריכה להיות יותר אומנותית, משום שלמדת כל כך הרבה מוסיקה, או שאתה נותן לעצמך דרור ועושה את זה טיפה יותר חופשי.
חופשי זה מילה טובה באמת, אני האמת היא שאני, גם אצלי היה סוג של מרד קטן, כי אני גדלתי בית מאוד קלאסי כזה, זאת אומרת, אני אוהב גם לספר, זה בשביל זכות, היה לי סבא, קראו לו מרקו רוזלר, רוזלר משם נהיה רזאל, כן? הוא היה צ'לן, והוא ניגן ברשות השידור הרבה, ואתה יודע, בשנות ה-50 עוד, וגדלנו ככה במשפחה כזאת מאוד אני אוהב להגיד, מבח לקרלי בח, זאת אומרת שהייתי קטן.
כן, קרלי בח בהחלט.
לא הכרנו אז, אבל הכרנו הרבה בח והרבה וזה, והמרד שלי היה כאילו לנסוע לצפת, אתה יודע, אחרי הצבא, ולהיות קצת, מה שנקרא, כזה יותר זורם, לקחת את הגיטרה, לעזוב קצת את הפסנתר ואת הקונטרפונקט, ואת כל הדברים שקיבלתי בילדות, ולהיות יותר עממי. אז אני חי במתח הזה, בין המוזיקה הקלאסית שגדלתי עליה, המתוחכמת, לבין זה שאני גם שואף לעשות מוזיקה עממית שאפשר לשיר בבית, ברחוב, בבית כנסת.
וכשאתה בהופעה, הקהל, מה אתה אומר, אוהב יותר?
הקהל אוהב בזרים פשוטים. ככה אני מרגיש, כמו שאמר שלמה גורניר, לא? כולם רוצים שירים
פשוטים. שירים פשוטים, לא, אני בכוונה שאלתי את השאלה כדי להביא אותך לתסכול הזה שיש למוסיקאים רבים, שמצד אחד רוצים להיות פופולריים, מצד שני הם רוצים לתת איזשהו ערך מוסף אומנותי, וזה לא תמיד מתאפשר בגלל קהל שמאוד אוהב את הדברים
הקרונקים. תראה, לכתוב דבר, אני אגיד לך משהו, מישהו פעם לימד אותי איזה סוד, הוא אמר, לכתוב משהו פשוט וטוב, זה אמנות גדולה מאוד.
כן.
זאת אומרת, זאת אומרת, פשוט ורע, אז באמת זה עזוב אותי מזה. אבל לכתוב משהו שהוא פשוט, אבל הוא גם ברמה גבוהה, זה דרגה גבוהה. אתה יודע, השירים של... זה שיר טוב של אריק איינשטיין, שאולי הוא לא מתוחכם מאוד, אבל... פשוט, אבל אומר מה שצריך, זה גם שאיפה.
בחרת את ספרו של החפץ חיים, ומשם הלחנת את עשרה בני אדם.
נכון, ומתארח שם ישי ריבו, גם בשיר פה.
זאת אומרת, זה תוך כדי קריאה אקראית, תפס לך פסוק, או שיש לך איזה רגע שאתה מחפש יד אחד כבר על הפסנתר, והמוח עובד?
אתה יודע, בתור, אני אבא לברוך השם, משפחה גדולה.
כמה? תגיד,
ברוך השם, יש לנו 8 ילדים.
שיהיו בריאים.
תודה רבה, וכן. אז, וגם אני בבוקר לומד באיזה מדרשה, לומד תורה, משקיע את הבוקר, אז אני אומר לפעמים בצחוק שאין לי זמן, מתי יש לך כבר זמן? אז אני שואל אנשים בהופעה, מתי יש לאבא וכולי זמן פנוי? אז אף אחד, כל אחד אומר בלילה בזה, מנוי, אז אומר להם לא, באספת הורים. כי אתה בא לשם ואין לך מה לעשות המון זמן, אז השיר הזה נכתב באספת הורים, לא ליד פסנתר, בתור לה, אתה יודע, ופשוט קראתי את הספר הזה, ופעמים נכנס לי מנגינה אפילו בלי פסנתר ובלי גיטרה, ורק התיישבתי קצת לסדר אותה בבית עם הגיטרה, אבל זה ככה.
טוב, תנסו לדמיין את עצמכם, יושבים עכשיו באספת הורים, קצת משתעממים, ופתאום באה לכם המנגינה, ובאה עם המילים.
והנה אנחנו פה בחיים אדום, רשת גיבל.
כן, אבל מה שלכם לא, ולאהרון כן, זה שהיה לו לעזר את ישי ריבו. ונשמע את השירה שלנו.
ישראל ניגלים לא מתוך הצער ולא מתוך השיעבור ולא מתוך הטלטור ולא מתוך הטירוף ולא מתוך הדחק ולא מתוך שאין להם מזונות אין ישראל ניגלים לא מתוך הצער ולא מתוך השיעבור, ולא מתוך הטלטול, ולא מתוך הטירוף, ולא מתוך הדחק, ולא מתוך שאין להם מזונות, אלא מתוך 10 בני אדם, שהם יושבים זה עם זה, כל אחד מהם קורא ושונה עם חברו וכולם נשמע 10 בני אדם שהם יושבים זה עם זה וכל אחד מהם קורא ושונה עם חברו וכולם נשמע מתוך הצער ולא מתוך השיעבור ולא מתוך הטלטול
לא מתוך הטירוף לא מתוך הדחק לא מתוך שאין להם מזונות
אלא מתוך 10 בני אדם שהם יושבים זה עם זה כל אחד מהם קורא ושונה עם חברו וכולם נשמע 10 בני אדם שהם יושבים זה עם זה כל אחד מהם קורא ושונה עם חברו וכולם עשרה בני אדם שהם יושבים זה עם זה כל אחד מהם קורא ושונה עם חברו וקולם נשמע
מאחורי השירים כאן בגימל עם האלבום החדש עד אמצע מקום של אהרון רזל ואנחנו כאן בשיחה ומקווים לשמוע כמה שיותר שירים מתוך האלבום החדש. אני מנסה לאפיין את המוסיקה שבעצם אנחנו שומעים, וקשה לי בעצם לאפיין אותה בז'אנר מסוים. אני חושב שזה חלק מאיזושהי אג'נדה, נכון?
נכון, ממש. האמת היא שזה תמיד אפיינים לי ככה שאין לי ממש סגנון אחד, ואני... מגיל 14 זכיתי להגיע לאיש קסום ומיוחד ששמו אנדרי היידו.
וואו.
מי שלא מכיר המזינים, זה איש שהלך לעולמו לפני שנה.
מלחין נפלא.
מלחין, ואיש חינוך גם, פדגוג מוזיקלי, שהרבה מוזיקאים עברו דרכו, גם עכשיו הוא נפטר לפני שנה, ומאז יש כל מיני דברים לזכרו, עם יוני רכטר ושם טוב לוי, mm-hmm. וכל מיני אנשים מגדולי המוזיקאים של ישראל, שחייבים לו הרבה, אני חושב. וגם אני זכיתי, אני הקטן, ללמוד אצלו כל יום שישי, הייתי מגיע אליו אחרי בית ספר, לבית שלו בגבעת מרדכי, ושעות קסומות שאני לא יכול לשכוח, איך הוא היה מלמד אותך ליצור, שזה בעצם פרדוקס, איך אפשר ללמד בן אדם ליצור, כי או שיש לך את זה או שאין לך את זה. אבל הוא היה מאוד, מאוד פתוח, מאוד מודד את היצירה, מאוד מקשיב, מאוד מעריך את מה שהיית עושה, והוא לימד אותי בעצם לא לשמור בפנים את היצירה, מאוד להוציא אותה, הוא היה סוג של מיילדת. Mm-hmm. ועד היום בגלל זה אני חושב אני כותב בכל מיני סגנונות שונים, ואני חייב הרבה לאיש הזה.
כי בדרך כלל, אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה, כששומעים דוס ששר, חושבים שזה מוסיקה יהודית, מחכים לקלרינט ולכינור, ואצלך זה ממש לא, אפילו הייתי אומר שיש הרבה מן האקספרימנט במוסיקה שלך.
כן, האמת היא שאני חושב שאני מתייחס, אני אחד מרבים היום, שוק של ז'אנה של מה שנקרא, מוזיקה של חוזרים בתשובה, שאנשים שבעצם אין להם שום קשר לקרינט
ולכינור, כן. אלא אם כן זה מתבקש מהלחן עצמו.
נכון, אבל פה אני גדלתי על מוזיקה חילונית לגמרי, וגיירתי אותה, כמו שאומרים, אולי עם התכנים, עם המילים, עם ה... עשיתי לה ברית מילה, אבל...
אבל בדרך שלך.
כן.
מתוך הזוהר, עכשיו, הכל הבל פיהם, זה השיר שהלחנת.
נכון. יש זה דווקא שיר ילדים, שבו mm-hmm. מתאחים דווקא, אני שמח להציג פה שניים מהבנים שלי.
אופה.
כן, אור חיים בצלאל, זה הבן השני, והבן השלישי בערי, דוד משה. והם שרים איתי, וזה פסוק מאוד מפורסם, האמת היא אולי לדתיים, פחות לא ממש מפורסם מאוד, אבל הוא אומר, אין העולם מתקיים, אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן. זאת אומרת, משהו כל כך טהור בילדים הקטנים, שעוד לא התקלקלו, שעוד לא, אתה יודע, אז כל עולם מתקיים, אני לא יודע מה זה אומר, זה משהו יותר רוחני, אבל אין כמו הצחוק של הילד הקטן, או הלימוד של הילד הקטן, שהוא עדיין כל כך טהור, בטהורתו.
תגיד, זה תהיה קלישאה לומר, לתת לך כמחמה את זה שאתה זוכר את שמות כל הילדים שלך על השמות החיים בצלאל ועל בערי דוד משה, ויש לך שמונה שיהיו בריאים, אז אתה מפספס לפעמים?
כן. אבל לא בגלל שאני בגלל שאני הייתי סיני. לא, לא, אבל אתה יודע.
אלה טעויות מתוך אהבה, אם בכלל. הבל פיהם. אהרון רזאל כאן באולפן.
של בית רבן שלא חתם את הבן שלא חטאו.
מי שמאזין קבוע לתוכנית הזאת מאחורי השירים, יודע שאני מדי פעם אומר, כדי להזכיר לכם וגם כדי שתקנו קצת, שהדברים האמיתיים מתקיימים כאן באולפן כשהמיקרופון סגור. כי אז מרחלים, ואז שומעים את הדברים האמיתיים, ואז פתאום צריכים לפתוח את המיקרופון, ואז אנחנו כולנו מאוד מאוד ככה תרבותיים. למה אני אומר את זה? משום שהשיר הזה הוא שיר ילדים, ותוך כדי ההזנה אליו, מספר לי אהרון שבעצם הוא גדל על הכבש ה-16. והשניות הזו של המוסיקה שבעצם ליוותה אותו כל החיים, היא בעצם אולי זאת שנותנת חיים למוסיקה שלו. באיזו מידה לגמרי, אתה צריך להתפשר, או שאתה לא מרגיש שאתה מתפשר?
לא, דווקא לא, אני... אחד הדברים שאני מאוד אוהב לעשות, זה לעשות מין הומאז' כאילו... ביצירה שלי, לצטט איזה משהו שנכנס לי מהשירים. למשל, כאן יש כן קטע בשיר הזה, בריג' כזה, ויהיה אנחנו בצאצאינו, 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 שאני פתאום איכשהו גנבתי קצת מהילדה הכי יפה בגן, יש לה עיניים הכי... אתה יודע, זה לא ממש ציטוט, אבל זה שוב מין...
ממש.
ממש, משהו שמזכיר.
מחווה כזה.
מי שמכיר, יגיד, וואו, זה באמת מזכיר את הזה, או מזכיר את הזה, ואני עושה את זה כל הזמן, דרך אגב.
תגיד, כשאתה מופיע בפני קהל חילוני או קהל דתי, אתה בונה תוכנית אחרת? אתה מכין את עצמך אחרת?
קצת, אפשר להגיד שכן. זאת אומרת, אני, ברוך השם, כאילו בגלל שהמוזיקה היא סוג של גשר כמובן, ואני מרגיש כמו איש שעומד על בין כל מיני קהלים. זאת אומרת, יש למשל בן אדם שאולי חזר בתשובה והוא נהיה, נגיד, חרדי או דתי מסוג שם, הוא מיד נכנס לקהל, לנישה שלו, אבל אני ממש לא כזה, כי לפעמים אני מופיע בזאפה בירושלים, בזאפה בתל אביב, ומקומות ש... למרות שרוב הקהל הוא דתי, אבל יש הרבה קהל גם לא דתי, אבל גם אני חושב ש... מי שבא בסופו של דבר להופעה שלי זה אנשים שהם הם, הם, הם אוהבים את המסר של השירים, את המסר של המסורת ושל הקדושה, ואני גם, אתה יודע, גם מדבר לפעמים בין השירים, מספר סיפורים על דברים שעוברים עליי, וזה תמיד מושפע מאוד מהקהל שלך, אתה יודע, אי אפשר, תמיד כל פעם זה משהו אחר.
אתה מרגיש איזושהי שליחות בעשייה הזו שלך, או שאמרתי מילה קשה מדי, או כבדה מדי. אני אמרתי שליחות ולא מיסיונריות, כי זה באמת לא היה...
כן, לא הבנתי, לא. אני מרגיש, מרגיש שליחות, אבל בעל כורחי. זאת אומרת, זה לא שאני... מרגיש שאני צריך לתקן את החברה או משהו כזה, אבל אני מרגיש איכשהו זה נוצר ככה, שהמוזיקה באמת היא, היא שולחת אותי למקומות מאוד מעניינים, ואם זה פעם אחת שפתאום מבקשים לי לנגן לקבוצה של חבר'ה לגמרי חילונים במכינות ובגיל כזה, ולספר להם את הסיפור האישי שלי כאיש שהיה, אתה יודע, כאילו תקופה מסוימת חילוני ומוזיקאי ולהקה צבאית, ואיך התגלגלתי ככה. וכל הזמן אני בעצם מוצא את עצמי מסיטואציה, אתה יודע, אם אתה מספר, אם היה לנו זמן, אני אספר לך, אתה יודע, אני מופיע פעם אחת בישיבה, מה שנקרא שחורה, אתה יודע, בחורי ישיבות, בבני ברק שיש להם בקיץ זה, ואני מנגן איתם באיזה מקום, ויכול להיות אחרי כמה ימים, כמו שאמרתי, שזה מכינה קדם צבאית חילונית מגיעה לירושלים ואומרים אהרון, מאוד חשוב לנו שיפגשו אותך ותתן להם קצת סיפור וזה,
קצת יידישקייט,
גם קצת יידישקייט, וגם לספר איך בן אדם חי עם המורכבות הזאת, אתה יודע, שגדל, אז אתה יודע, וזה תמיד זה כיף, כיף, אתה יודע, זכות, זה שליחות בסיומת, אבל שליחות בעל כוחי בשמחתי,
שליחות או לא, אבל לשיר עם מרדכי בן דוד זה בהחלט זכות.
כן, זה באמת היה, אתה יודע, בעולם הדתי מרדכי בן דוד זה, כי זה שלמה ארצי, כאילו 40 שנה או 50 שנה, מי שלא מכיר, אז בעצם הוא ייסד את הרוק החסידי, משיר כמו משיח, משיח, זה הוא כתב, או אנחנו מאמין, בני מאמינים, שניהם זה לחנים שלו, והוא באמת יוצר ענק בעל שיעור ממש, והוא התחברנו לפני הרבה שנים שכבר כתבתי לו שירים בעבר, ופה בדיסק הזה שיר שקט דווקא, שהולחן ככה באיזה, בחג דווקא, המילים הם בארמית, אנה עבדה בדקות שבריחו, אני עבדו של בורא העולם, מתוך הזוהר גם כן, וחבר אליי.
אהרון רוזל, יחד עם מרדכי בן דוד.
בואי באוי רייסו וסש לי משאלים, משאלים דלי בואי וסיפתח לי, בואי באוי רייסו וסש לי משאלים, משאלים דלי בואי ולי בכל עמוך ישרוי, בכל עמוך ישרוי, ותעבו לחיים ולשתור וליבו, בכל עמוך ישרוי, בכל עמוך ישרוי, ותעבו לחיים ולשתור. Dodi kucho bifu Oh yano Dodi kucho bifu Oh yano Dodi kucho bifu Desogino kame mikame dika Sogino kamei umikamei vikarei raisei. Nisiftah, niboi. sol e sashli mishali mishali de liboi e si ifta liboi be oirai sol e sashli mishali mishali de liboi
לכל עמוך ישראל נתבו לחיים ולשלם
יאנו עבדו דקוצ'ו בריחו יאנו עבדו דקוצ'ו בריחו
Dode kutsho bichu Eso gidno kame mi kame di ka hoy reise
Eso gidno kame u mi kame di ka hoy reise
אני לא יודע אם אתם שותפים לתחושה שלי, שזה שירים שדי מזמינים לשיר ביחד. כאילו איזשהו מועדון זמר, חילוני או דתי, לא משנה, אבל יש במנגינות שאהרון הלחין איזושהי הזמנה לשירה רבים. ככה אני רואה את זה.
תודה רבה. האמת היא שאני רואה את זה, אני לא רואה את זה רק כמחמאה, אני רואה את זה כסוג של שאיפה, כי את יודע, לא יודע, אפילו מישהו פעם אמר לי שגידי גוב אמר, שאומר, אין כמו לשיר שיר טוב. זאת אומרת, שיר, הרבה פעמים הוא נבחן אם אפשר לשיר אותו, אתה יודע, לשיר אותו פשוט ככה בקבוצה, וגם בהופעות אני הרבה פעמים, אחרי שאני גומר את השיר, אני אומר, חבר'ה, בוא נשמע את כולם ביחד, רק פסנתר, אני מסתכל על הנגנים, אומר, רגע, שקט שנייה, והקהל מצטרף, וזה מדהים. מאוד פותח את הלב.
איך אתה מתמודד עם הסוגיה של שירת נשים?
תראה, האמת היא ש... תלוי באמת איך, באיזה סיטואציה אני נמצא, כי כל בתור בעל תשובה, אז אני תמיד אהיה בשתי עולמות, זאת אומרת, אני גדלתי על כל המוזיקה, אתה יודע, אני, אתה יודע, שמעתי זמור, כל הזמורות שבילדות אהבתי, יהודית רביץ וזה, והם עדיין אני...
הם חלק ממך.
כן, חלק ממני. אז זהו, אני כל כך, אתה יודע מה להוסיף על זה, במגזר הדתי זה לא כל כך קיים, אני זכיתי עדיין, אתה יודע, תמיד עבדתי בעבר שלי, אתה יודע, תמיד עבדתי בלהקה צבאית, עם זמרות, בכל, כאילו אני...
אתה לא רואה בזה איזשהי דבר שיפריע לך להמשיך.
תראה, גדלתי עם הדבר הזה, תמיד, אז זה חרות בי, אבל היום נגיד, בעולם הדתי, אין עובד כל כך של זמרות. מה שמעניין הוא שעכשיו, ריקה, אחותי, זמרת, וליקה, אני מופיע איתה, כי לי מותר, אז זה יוצא דווקא, יצא לה מאוד טוב.
כן, אבל הכוונה היא שאתה לא תדרוש מנשים להדיר את עצמה מהופעות שלך.
לא.
אוקיי. כי בסך הכל, האח שלך עלה לא מזמן.
דרך אגב, אל תתחיל איתי עם הסיפור הזה, כי לגמרי לקחו את זה מהקשר, אתה יודע.
יכול להיות.
הוא לא התראיין, סתם להם. קיצור, כן. הוא עשה את זה כמין...
אקט לא שם, לא כמחאה, אני חושב.
לא, ממש לא. תדעי, ממש עשה את זה. יונתן הוא רק רוקסטאר כזה.
כן, בדיוק.
יונתן הוא עשה את זה כקטע ממש... צחוק, דחקה כזאת, תדעי.
הוא חשב שזה גימיק, ולקחו את זה יותר מדי ברצינות.
כן, ובכלל לא שאלו אותו. ואיך ממש, מי שמכיר את יונתן הוא מאוד מכבד נשים. הוא טיפוס אקסטרווגנטי, אתה יודע.
כן.
זה שטויות כלפיים על הבמה. כמו שג'ימי הנדריקס שובר גיטרה, וזה כאילו עכשיו, וואו, עשה איזו היסטוריה ברוק, אתה יודע. ככה אני רואה את זה, אבל אתה יודע, תשאל אותו.
לא, יכול להיות שזו הייתה טעות, לא לפחות לנסות לדבר ולהסביר את זה.
נכון, נכון.
יכול להיות
שדובר על זה.
הוא קיבל עצות מכאן ומכאן, ואולי הוא לא ידע בעצם איזה עצה לאמץ. את זאת שאומרת...
יכול להיות שהוא גם חשב, יכול להיות שהוא חשב שכשהתקשורת רוצה להגיד עליך משהו, לא יתנו לך להגיד מה שאתה רוצה גם, אתה יודע את זה?
אוקיי, זה יכול להיות. אבל אתה מכיר אותו היטב, ואומר שכל הסיפור היה...
אח שלי מותק.
וימותה, כזה בכלל טוב. אנחנו עוד נשמע את שניהם יחד, שרים לקראת סוף התוכנית. בינתיים נלך להולך תמים, שמעניין לעניין אולי זה מאוד מתאים. הולך תמים.
נכון.
גם יונתן.
מזמור לדוד, השם מי יגור מעליך, ומי ישכון בהקודשך. מזמור לדוד, השם מי יגור מעליך, הקודשך. מי יגור, מי יעלה, הולך תמיד ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, הולך תמיד ופועל צדק. גל על לשונו לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נעשה על קרובו, נפזה בעיניו נמאס, ותראה השם יחבר, וחרפה לא נעשה על קרובו.
האיש שיגור בהר הקודש, בבית המקדש, נוהג בצדק עם חבריו ודובר אמת בלבבו, כלומר, ישר עם עצמו, הוא גם ניחן בתכונות חברתיות נעלות, לא הולך רחיל על חבריו, אינו גורם רעה לרעהו ובושה לקרובו. בעצם, כשדיברנו קודם על שירים שיש בהם מסר, ואולי הם משמשים, יש בהם איזושהי אג'נדה, אני חושב שהשיר הזה בעצם אומר את הכל. נשמע פרסומת ונשוב.
לכל אחד מאיתנו יש שיר רומנטי שמחזיר אותו לנשיקה הראשונה, לסלו הראשון, לכניסה לחופה. ביום העצמאות השבעים למדינה נגלה יחד מהו שיר האהבה הגדול של ישראל. ג' מציגה 70 עד כאן. היכנסו כבר עכשיו לעמוד הפייסבוק של כאן ג', הצביעו לשיר האהבה שלכם ותוכלו לזכות בפרסים. 70 עד כאן, פרויקט הדגל של כאן ג' ביום העצמאות.
מאחורי השירים כאן ברשת ג' עם האלבום החדש של אהרון רזאל, עד אמצע מקום. אנחנו צריכים כבר להסתכל על השעון שאומר לנו שאנחנו קצת הגזמנו, אבל זה בסדר. אבל עוד לפני כן אני רוצה שתספר לי מי בעצם האנשים שעבדו איתך על האלבום הזה.
כן, באמת מגיע הרבה קרדיטים, אתה יודע, שאתה עושה אלבום, זה... אתה מגיע ללופן, אבל יש פה המון שותפים. קודם כל אני רוצה להודות לאשתי, אפרת, שהיא, מעבר לזה שהיא, אתה יודע, כאילו, אשת חיי, אבל היא גם שותפה מאוד מאוד ליצירה. היא בעצמה יוצרת, ויותר...
זאת אומרת, שאתה מלחין שיר, דבר ראשון, אפרת, ששומעת אותו?
כן, דבר ראשון, שמעת אותו, לפעמים היא נמצאת איתי בשעת היצירה, כי זה כך קרה, והיא באופן טבעי, כאילו, אני לא יכול אפילו להתחיל לספור, היא אמירה, אולי תשנה, וואי, איזה קטע, זה יפה, תחזור על זה, אתה יודע, זה לא מובן מאליו, הרבה פעמים אנשים רואים אותנו מבחוץ, ואומרים, תדעו, זה מאוד מיוחד שאתם כאילו זוג שחיים את היצירה ביחד, מעבר לחיי המשפחה וכל זה, ואז באמת, תודה לה. חום איזה חברתי פה באלבום הזה, עשיתי משהו שמעולם לא עשיתי, חברתי לבחמישה מעבדים שונים, וכל אחד מהם היה חוויה אחרת, למשל מי ששמענו עכשיו, מאור שושן, בחור צעיר תל אביבי מדהים, שבעצם עשה את הדיסקים האחרונים של ישי ריבו, הוא התפרסם בזה גם, עושה עבודה נפלאה, בשיר ששמענו עם יש את נפשך, של ביאליק, זכיתי לחבור לאחד מענקי המעבדים בארץ, את גיל סמטנה,
וואו.
הידוע, שאתה יודע, עם הבנאים וסחרוב ועשה המון דברים, והיה לי זכות ממש, תראה, אפילו אני מודה, בתור זמר שעכשיו נהיה קצת יותר דתי, התקשרתי לו ושלחתי לו את השיר, קצת חששתי אולי שזה לא יתאים לו, להפך, כל כך היה, רואים שמוזיקה השפה כל כך משותפת, הפרגון וההפריה הדדית הייתה כל כך נעימה וחוויה מיוחדת.
אז ריבוי המפיקים מוסיקליים המעבדים, מצד אחד זה בעצם, אתה לא צריך להתלבט על קונספט מסוים שיהיה כחוט השני לאורך כל האלבום.
לא, זה קצת כן, כי אתה בכל זאת, לפני שפניתי להם, ידעתי כבר מה בנק השירים שלי. זאת אומרת, אבל גם חששתי, אתה יודע, שלפעמים אולי האלבום לא יצא כל כך, מה שנקרא, הומוגני, אבל אני חושב שבסופו של דבר, בגלל שזה הקול שלי והלחנים וה... ותמיד יש את ה... אני תמיד מאבד איתם ביחד, אז נשאר איזשהו משהו משותף. ו...
מכתב אחרון שהשאירה אם לבנה הקטן. הכותרת היא מאוד מרטיטה.
כן. אתה בטוח שאנחנו נכנסים לשם? סיפור באמת קצת עצוב, אבל...
אתה רצית את השיר, אתה רוצה? אפשר לוותר?
לא, אפשר, בכיף, בכיף. נשמח.
אוקיי.
האמת היא שזה סיפור שהייתה לי דודה שנפטרה ממחלה, אבל היא הייתה צעירה, אבל היא זכתה לחבוק בן, והבן הזה, בוא חושב, הוא בן דוד שלי, והוא בחור מקסים ונשוי, והיום כבר זה היה לפני 20 שנה, אבל השאירה לו מכתב, שבו היא כתבה ממש מן צוואה כזאת, שהיא חולמת שהוא יזכה להיות בעל מידות טובות, והמכתב הזה עבר אצלנו משפחה הרבה שנים, מאוד מרגש, וממש רק לחיית האלבום הזה החלטתי להלחין אותו, כי הרגשתי שיש בו ממש איזשהו מסר חזק מאוד על תפילה של אם, שהיא שואפת באמת שהבן יגדל, והיא כתבה, אני זוכר משפט שהיא אמרה, אני רוצה שתהיה ספר תורה, שזה משפט קצת חריג, כאילו כל המהות שלך תהיה, כמו שאמרת, הולך תמים, אוהב צדק, איש בעל מידות, והלחנתי את השיר.
וכך הוא נשמע.
שנתן לי אותך רצוני שתהיה ספר תורה. יקר שלי, ברצוני שתהיה ספר תורה. יקר שלי, הדבר היקר ביותר עלי אדמות. ברצוני שתדע מה הייתה שאיפתי, שאיפתי כל הימים, שאפתי לגדל אותך, להיות תלמיד חכם, ירא שמיים בעל מידות, ירא שמיים בעל מידות, מידות טובות בדרך ארץ. בכל יום בחיי אני מודה לבורא העולם שנתן לי אותך. תפילתי שתהיה ספר תורה, יקר שלי, תפילתי שתהיה ספר תורה. יקר שלי, העבר הגדול מכולם הוא הקדוש ברוך הוא, הוא ישמור עליך. האבא הגדול מכולם הוא הקדוש ברוך הוא, הוא ישמור עליך ויגל עליך וילווה אותך לאורך כל חייך.
בהחלט מרטיט לאורנה שרעבי רזל, עליה השלום. אנחנו עושים סוויץ' ומסיימים עם רוק'נ'רול, הייתי אומר.
כן.
מבקשים את יונתן אחיך להצטרף.
איזה כיף.
ולראות בעצם שאתם שניכם נולדתם מאותם, עם אותם גנים.
כן, כן, אח שלי מתוק, מה, אני כך אוהב אותו, באמת השראה גדולה בשבילי, וגם...
מה, אין איזה תחכים, אין איזשהו...
אל תשאל, אל תשאל, זו תוכנית חדשה.
תן לי משהו, אין לי איזשהו... מכות, הסתערויות, תסכולים.
היה הרבה בגיל 3,
קנאות.
באמבטיה, בזה, אבל ברוך השם, היום אנחנו ממש...
מה, מפרגנים אחד לשני?
כן, כן, מלמדים אחד לשני גם הרבה.
שום כותרת אין לי מהתוכנית הזו. אבל שירים יפים, אבל שירים יפים היום.
תודה רבה.
יונתן רזאל מצטרף כאן לארון, ואנחנו עם השיר שהם שרים ביחד, לקדש שם שמיים, מסיימים את התוכנית הזו, ואנחנו רוצים להודות לך שהגעת לך.
מה, היה כיף, באמת היה לי כיף להיות פה, ממש. תודה לך.
תודה בשמך גם לאייל שינדלר, שבלעדיו...
וואי, אייל, איזה חמוד אתה, איש.
לא היינו יוצאים
החוצה. נשיקה בשידום.
בבקשה. אנחנו מקבלים את זה באהבה. מול המיקרופון חיים הדור, ערב טוב לכם.